ברוך השם שאנחנו שוב נפגשים בין קויס לבית המדש לאחר הפסקה של מספר שבועות של בין הזמנים. לבין הזמנים הייתי, כפי שאתם יודעים, בחוץ לארץ לשבועיים, ואף על פי שברוך השם גם שם בכל לילה ולילה היה שיעור גדול ומשתתפים רבים, אבל תמיד אנחנו שמחים לחזור הביתה לבית המדרש שלנו, לדל אדם שלנו, עם חברים מקשיבים שמשתעשעים איתנו תמיד עם כסדרם כל השנה כולה בדברי תורה. ביום שבו אנחנו נפגשים הלילה זה בייז דרש חודש אלול, ימים מיוחדים, ימי אלול, ימי אחונה, ימי תשובה, ימי חשבון נפש, וימים שבהם יותר מכל שאר הימים צריך לדבוק בתורה, להרבות בה ולהרבות בשעשועה. הסוגיה שבה אנחנו נעסוק היום היא סוגיה שעדיין לא עסקתי בה בעבר במקום הקודש הזה, כי אחרי 7 שנים ברוך השם שאנחנו כל שבוע ושבוע עוסקים באותם הפרשיות, אני בודק במה עוד לא עסקנו, באיזה סוגיות עדיין לא דיברנו. והיום נעסוק במצווה שמקורה בפרשת השבוע, אף על פי שהרמב״ם כותב שמצווה זו נכפלה בתורת השם בשלוש מקומות שונים. בפרשת השבוע, כאשר אנחנו עוסקים במצוות המלך, ולמלך ניתנו מצוות שונות, חלקם מצוות עשה וחלקם לא תעשה, בין השאר אנחנו לומדים רק לא יער ולא יסוסים ולא יושב עשועה מצרים ולמען הרבות סוס, והשם אומר לכם לא יסויסיף און לא שוב בדרך הזה עוד. הרמב״ם כותב שמן הפוסק הזה למדנו שאסור לשוב ולהשתקע בארץ מצרים. לפני מספר שבועות, לפני בין הזמנים, ייחדנו שיעור מיוחד בנושא של יישוב ארץ ישראל והאיסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ. היום אנחנו עוסקים במצווה מוגדרת, מסוימת, איסור ההשתקות בארץ מצרים, שמקורה בפוסוק זה שבפרשת השבוע, והשם אומר לכם לא יסויסיפון לא שוב בדרך הזה עוד. הרמב״ם מביא הלכה זו פעמיים בספרו הגדול, גם בהלכות מלוכים בפרק A הלוך הזין הלוך החס מביא הרמב״ם איסור זה, וגם בספר המצווה לדעת הרמב״ם האיסור לשוב לארץ מצרים נמנית בכלל תרי"ג מצווה שבתורה, ובלא תעשה מצווה ממבו, ורמב״ם מונה את הלאו הזה כאחד מתרי"ג מצווה שבתורה. איפה נכפלה מצווה זו? לראשונה בספר שמויס בפרשת בשלח, כאשר הקדוש ברוך הוא שולח את מויש רבינו להוציא את כלל ישראל מארץ מצרים. בפרשת י"ד בפוסק י"ג אומר מויש רבינו לכלל ישראל, אל תראו, הסייצרו, ראו את ישועת השם, אשר יעשו לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראיתם עוד עד עולם. הפסוק הזה, לולי הלאו שלמדנו בפרשת שופטים, היינו מפרשים אותה בדרך הפתוחה. לא לאו, אלא הקדוש ברוך הוא מבטיח. הוא מבטיח לבני ישראל. אתם לא יוצאים באופן ארעי, אתם לא יוצאים לזמן מועט, אלא אני גואל אתכם מארץ מצרים ושבר גדול יפקוד את המצרים, וכאשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראיתם עד עולם. אבל בו זה ולימד על זה אומר הרמב״ם, אחרי שבפרשת שופטים אנחנו לומדים לאו, רק לא יער ולא יסוסים ולא יושב עשועה מצרימו, והשם אומר לכם לא תוסיפו לא שוב בדרך הזה עוד, אז ידענו שגם הפסוק בפרשת בשלח לא רק להבטוח נאמר, אלא גם ללאו, לא יסיפון לראיתם עד עולם. הרי לאן פעמיים שהמצווה הזו נכפלה, ובשלישית בתוכחה שבפרשת סבוי, בפרשת כי סבוי, בפרשת חופחס, בפסוק סמכס, בעיצומה של דברי התוכחה שמשה רבינו אומר לבני ישראל, כאן למדנו והשיבחו השם מצרים ביוניוס בדרך אשר אמרתי לכו לא יסויסף עוד לראיסו. בדרך אשר אמרתי לכו לא יסויסף עוד לראיסו, מפרש הרמב״ם גם הפסוק הזה חוזר שוב על הלאו לא יסויסיפון לא שוב בדרך הזה עוד. מכל שלושת המקורות האלה למדנו שיש לאו של תורה לא לשוב ולהשתקע בארץ מצרים. והיום אנחנו נרחיב בלב הזה ונבדוק את השיטות השונות, את ההלכות השונות שאנחנו מוצאים בדברי הראשונים והפוסקים. אבל בתחילת דברינו, כדרכנו, קודם כל נציג את השאלות, את ההגדרות, את השאלות הלמדניות בלב זה, בהגדרת הדברים. האם איסור זה מתייחס לעצם השיבה לארץ מצרים או למגורים בארץ מצרים? האם אסור לגור בארץ מצרים או שיש איסור לא על הדירה, על ההשתקעות, אלא על עצם השיבה? מחד גיסא בלב העיקרי, בפסוק שבפרשת השבוע כתוב בתורה, לא יתוסיפון, לא שוב בדרך הזה עוד. מן הלשון הזה, מלישנה דקרו, היה מקום לטעון שהאיסור הוא לשוב, לא לגור, אלא לשוב. לא יתוסיפון, לא שוב בדרך הזה עוד. בשתי המקורות האחרים שבהם אנחנו מוצאים את הלאה, וזה בפרשת כסבוי ובפרשת בשלח, שם הלשון של הפסוק לא יתוסיפון לראותם. שם הלאו לא מתייחס לעצם השיבה, אלא לראות את המצרים. הוא ברור שאין הכוונה שאסור להסתכל עליהם, אין איסור להסתכל על מצרים, אלא מנסם הכוונה לא לשהות במחיצתם, לא לגור ביניהם, לא לראות ולהיראות להם כדרכו של עולם. ואם כן רבותיי, זו שאלה אחת שאנחנו נדון בה היום. מה עצם האיסור? עצם החזרה לארץ מצרים או ההשתקעות והמגורים בארץ מצרים? השאלה המופשטת השנייה שאנחנו נחפש למקורות, האם זה תלוי בארץ או בעם? האם זה תלוי בגיאוגרפיה של ארץ מצרים? אסור לנו לחזור לחבל ארץ זה ששמה מצרים? או שמה זה לא תלוי בגיאוגרפיה, בארץ, אלא בעם, שאסור לנו שוב להשתקע בין המצרים, וזה תלוי במצרים ולאו דווקא במצרים? שתי השאלות האלה יעלו על שולחננו היום בלילה בשיעור, ואנחנו נמצא מקורות לכאן ולכאן בשתי השאלות. אבל קודם כל עיקרי השיטות, נקדים ונאמר שאחת השאלות הנכבדות שכל הראשונים והאחרונים שאלו בסוגיה זו היא השאלה על הרמב״ם גופה. כי מצד אחד הרמב״ם הוא זה שמונה את הלאו הזה כאיסור דיורייטה, כאחד מלאווים שבתורה, וכך גם במשנה תורה להלוכה ולמעשה כותב הרמב״ם בהלכת מלוכים שאסור לגור בארץ מצרים, וכי יעלה על הדעת שהרמב״ם נוע דורש ואיננו נוע מקיים, כאשר הרמב״ם בעצמו כידוע גר בארץ מצרים? איך הוטל הרמב״ם לגור בארץ מצרים אם לשיטו סוי גופה יש איסור דאורייתא לא לגור בארץ מצרים? אז קודם כל עיקרי השיטות, כפי שראינו, הרמב״ם מונה את הלאו הזה כאיסור דאורייתא, כלאו שכלול במניין התרי"ג. הרמב״ם כותב את זה גם בהלכות מלוכים בפרק ה' הלכה זין. אבל שיטה זו לאו דכולי עלמא היא. רבנו בחיי בפירושו על התורה בפרשת השבוע, כאן בפרשת שופטים, כתוב שזה כלל לא מצווה לדורות, מצווה שכל כולה הירושו לאותו דור בלבד, רק לדור של יוצאי מצרים. הקדוש ברוך הוא לא גאל אותם מארץ מצרים כדי שישובו אליה, ולדור ההוא ניתן ציווי לא יתוסיפו לא שוב בדרך הזה עוד. הוצאתי אתכם מארץ מצרים כדי להביא אתכם לארץ נחלתכם, ולא כדי שתשובו לארץ מצרים. זה מצווה לשור ולא מצווה לדורות, כך דעתו של רבנו בחיי. אינני זוכר, כי לא תמיד אני מספיק לבדוק מקורות, אין לי ספר רבנו בחיי בבית, ולכן אני מדבר מפי זכרוני. אני לא זוכר רבנו בחיי מביא את הגמור בסוכה או לא, אבל אחרי יש גמור מפורשת בסוכה שסותר את שיטוסו, כי בסוכה דף נון אלף עומד בייז למדנו שלמה נענשו אנשי אלכסנדריה של מצרים, משום שהם עברו עליו שלא יתוסיפו לא שוב בדרך הזה עוד. אנשי אלכסנדריה של מצרים לא יצאו מארץ מצרים בדור המדבר, מדובר באנשי אלכסנדריה של מצרים בימי חזל, בזמן התנועים. ואף על פי כן כתוב להדיה בגמורה שהם נענשו משום שעברו עליו שלא יתוסיפו לא שוב בדרך הזה עוד, ומשום כך נענשו. ולכאילו כמובן מפורשת שמחזקת שיטת הרמב״ם שעליו הזה נוהג לדוירס ואיננה הירועס שו בלבד. בדברי הראשונים אנחנו מוצאים כמה וכמה חידושים גדולים ושיטות שונות, ונתחיל בדברי הריטבו. הריטבו ביומד הפלמת חס שואל את השאלה הנכבדת שהזכרנו מקודם, איך הרמב״ם גר בירת מצרים אם לשיטו סוי יש בכך יסד דיורייצה, ואיך קהילות שונות במשך הדורות היו קהילות בקהיר, בשאר הרי מצרים, הזכרנו אותם של אקסנדריה של מצרים, איך כל אלה עברו על לב של תוירה, כך שואל הריטבו, והריטבו מביא כמה וכמה חידושי דין בסוגיה זו. קודם כל כותב הריטבו, שמכיוון שאותם הערים בהם ישבו המצרים בימי קדם חרבו, ויושביהם הוגלו, כבר אין איסור לשוב ולגור בירת מצרים, כך כותב הריטבו. ויש לעין בכוונוסוי, מה בכך שהערים חרבו? אולי אני יכול לבקש מאחד הלומדים שם בפינה שיביא לריטבו על יומר, אולי יש תועלת שאני אחזור ואבדוק את לשונו המדויקת. מה כוונוס הריטבו? מה בכך שהערים חרבו? אולי כוונוס הריטבו כפי שכותב הסמג, הסמג הוא בין הראשונים שמונה את הלאב הזה כאחד מן הלאבים שבתוירה, והסמג בלוי ספר מצווה רשחוב זיין מביא שיטה שלאחר שאולו סנחרב ובלבל את כל האומויס, שוב אין איסור להשתקע בארץ מצרים, כך כותב הסמג. ואולי זה גם כבור הריטבו שם ביומד הפלמת חס, כאשר הריטבו כותב שמכיוון שהערים חרבו, שוב אין איסור לשוב לארץ מצרים. הריטבו, אני קורא את דבריו, תמי המלצה, על מה סמכו הוא אלם לגור בזמן הזה במצרים כגון הרמב״ם וכמה גדולים אחרים? הרי שריטבו מזכיר שהרמב״ם בעצמו גר בירת מצרים, והוא שואל על הרמב״ם ועל גדולים אחרים שגרו בירת מצרים. ויש אומרים שאותם עיירות כבר נתבלבלו ונחרבו, ואלו עיירות אחרות הם שנתיישבו אחרי כן. אז מה בכך שאותם העיירות הוחרבו ונתבלבלו ואלה עיירות אחרות? מה זה משנה? מצרים זה מצרים. אז הזכרתי שהסמג כותב שלאחר שאולסן חרב ובלבל את כל האומויס, אז אלה שיושבים היום בירת מצרים אינם בעצם המצרים מימי קדם, ולכן אין בכך איסור. בדברי הסמג למדנו שזה לא תלוי בארץ אלא בעם, השאלה שהצגנו בתחילת השיעור, זה לא תלוי בגיאוגרפיה, זה לא תלוי בחבל ארץ אלא בעם. ומכיוון שהעם שיושב במצרים שוב איננו העם המצרי שהיה בקדם, בימי קדם, אין איסור לחזור ולשוב לארץ מצרים. אולי זה גם כבון הריטבו, אף על פי שהריטבו לא מזכיר את סנחרב, מדברי הריטבו יש מקום לפרש גם בדרך אחרת, לא משום שסנחרב בלבל את כל האומות, אלא משום שכאשר הקדוש ברוך הוא ציווה לא יתוסיפו לראותם, אסור לנו לחזור לאותם המקומות, לאותם הערים, לאותם היישובים. אבל אחר שהיישובים מהם נעקרו ונתבלבלו ואלה עיירות אחרות שנתיישבו אחרי כן, אין איסור. ואם כן רבותיי, בשתי דרכים אפשר לפרש את הריטבו. אפשר לצרף אותו לצד הצמג שאומר שזה תלוי בעם ולא בארץ, וליחס שסנחרב בלבל את כל האומות. סנחרב היה הראשון שנקט בשיטת הטרנספר, והוא הביא אוכלוסין ממקום למקום, אולי לא הראשון, הקדים אותו יוסף הצדיק שגם הוא כבר הביא אוכלוסין ממקום למקום. היום זה הפך כמעט למילה מגונה, הטרנספר, אבל בימי קדם כנראה שעשו דברים כאלה, חבל שאפשר לעשות את זה היום. אבל הכל פונם רבו יצאי, לאחר שסנחרב בלבל את כל האומות כמבוע ביבוא מויס תפסה מחס, אומר הסמג שוב אין איסור להשתקע ולגור בארץ מצרים. אולי זה גם כבון הסרית, ואף על פי שנראה לי שהרית פה לא מדגיש את הנקודה שהעם הוא עם שונה. הלשון של הרית פה, אותם העיירות כבר נתבלבלו ונחרבו, ואלה עיירות אחרות הן שנתיישבו אחרי כן. נטיע את ליבי שאין כבונס הריטבו כגבונס הסמג, אלא הריטבו נוקט שכאשר התורה אוסרת לשוב לארץ מצרים, בפרשת שופטים הלשון הוא לא יוסיפו לשוב בדרך הזה, אבל בשתי המקורות האחרים כתוב לא יוסיפו לרעיסם, אסור לחזור לארץ מצרים, לאותם המקומות שעזבנו, לאותם הערים, לאותם היישובים, אבל מכיוון שאותם היישובים נחרבו ואלה אחרות, שוב אין בזה איסור. ואם כן, שתי דרכים שקרובים זה לזה, אבל בכל זאת כמדומני שלא לדבר אחד התכוונו אסמג והריטפו. עוד כותב הריטפו שאין איסור אלא כל זמן שישראל שרויים על אדמותם, אבל בזמן הזה שנגזר עלינו להיות נידחים בכל קצווי ארץ, כל חוץ לאורץ אחד הוא, ואין איסור אלא שלא לצאת מדעת מן האורץ לחוץ לאורץ. כשישראל יסבו על אדמתם נאסר עליהם לחזור לארץ מצרים, אבל כפי שכותב הריטפו, לאחר שנגזר עלינו להיות נידחים בכל קצווי ארץ, אין איסור לגור בארץ מצרים יותר מאשר בשאר ארצות. גם בתירוץ הזה של הריטפו יש להסתפק. האם כוונוסו היא שאין איסור לגור בארץ מצרים אלא בזמן הבית, כאשר שכינה שוכנת בישראל ויש בית המקדש, או שמה כי הריטפו לא מזכיר את חורבן הבית אלא בזמן שישראל שרויים על אדמתם? יכול להיות שלפי התירוץ הזה של הריטפו, גם בזמן הזה, למרות שלא זכינו לתיקנו אלום, לא זכינו לשורת השכנה באסגליה, במוקם המקדש לדאבון לב, במקום בית המקדוש שיעמוד לתפארתו, יעומד שם בית אחר, ואנשים אחרים, הרילם ושואלים הלכו בה, אבל בכל אופן ישראל שרויים על אדמותם, ויכול להיות שעליבא דריטפו גם בזמן הזה אסור לגור בארץ מצרים. יש להסתפק, כפי שאמרתי בתירוץ הזה של הריטפו, האם זה תלוי בבניין הבית ובגאולת ישראל, או שמה במציאות שישראל שרויים על אדמתם ויש לנו את האפשרות לגור בארץ ישראל, אז אסור לגור בארץ מצרים. ואם כן רבותיי, שתי דרכים אמרנו מהריטפו, ובכל אחד משני הדרכים יש להסתפק בהלוכה ובכוונה המדויקת של הריטפו. הדרך השלישית שהריטפו מביא מבית מדרושוי של רב אלעזר ממץ, אחד מבעלי התוספות, בעל ספר היראים, והריטפו מביא בשמו שלא יוסר הכוסף אלא להולך בדרך ההוא שמיירת ישראל והמדבר למצרים, דהוך הקציב לא יסייסיפון לא שוב בדרך הזה. אומר היראים שאין איסור אלא לחזור מיירת ישראל והמדבר לירת מצרים, אבל כאשר אנחנו מגיעים לארץ מצרים, לא מארץ ישראל, לא דרך המדבר, אלא מאירופה, מאמריקה, דרך האוויר, דרך הים, אין איסור. וכאן אנחנו חוזרים לשאלה השנייה שעוררנו בתחילת השיעור. האם האיסור היא השיבה או המגורים? אם רב אלעזר ממץ, בעל ספר היראים, נוקט שאין איסור לשוב לארץ מצרים, אלא מארץ ישראל והמדבר, אז למדנו מדבריו שאין האיסור עצם ההשתקעות בארץ מצרים אלא השיבה, החזרה. והיראים מדגיש את הפסוק שבפרשת שופטים לא יוסיפו לא שוב בדרך הזה, רק מי שחוזר ושב בדרך הזה עובר באיסור, אבל כאשר אנחנו מגיעים לארץ מצרים בדרכים אחרות, בדרכים שונות ומשונות, לא עוברים על הלאו הזה. אבל מדברי הרמב״ם, בשתי המקומות שבו נדרש הרמב״ם ללאו הזה, למדנו שאין דעתו היא כדעת ספר היראים. בהלכת מלוכים, כפי שהזכרתי, הלכת מלוכים בפרק ה, פרק ה הלוך הזיין, כאשר הרמב״ם כותב את הדין הזה, כותב הרמב״ם מותר לשכון בכל העולם חוץ מארץ מצרים. הרמב״ם משתמש כאן בלשון בהגדרה מותר לשכון חוץ מארץ מצרים. האיסור איננו השיבה אלא השכונה, אסור לגור, וזה גם לשון הרמב״ם בספר המצוות ולא יצאתם הם ווב. גם שם כותב הרמב״ם שהזהירנו משכון בארץ מצרים לאוילום. האיסור איננה השיבה אלא לשכון, אסור לשכון בארץ מצרים, כך למדנו בדבר הרמב״ם בשתי המקומות. ואם כן רבותיי, יש כאן מחלוקת בין הראשונים, האם המגורים, ההשתקות בארץ מצרים, הוא שנאסר על ידי התורה, או השיבה. מדברי הירא מוכח שעצם השיבה נאסרה, ומשום כך הירא מוסיף ומחדש שאין איסור אלא כאשר אנחנו שווים באותו הדרך. אין איסור אלא למי שהולך מארץ ישראל והמדבר למצרים, ולא כאשר מגיעים ממקומות אחרים. גם בתירוץ הזה של הריטב"א, שמקורו בספר הירא"ים, יש להסתפק. ומדוע אני אומר שיש להסתפק? משום שראיתי פעם לפני שנים רבות, לא בדקתי את הדברים כי גם הספר הזה איננו מצוי תחת ידי, אבל יש ספר של רבי יוסף שאול נתנזון, גורו הדור בגליציה לפני 180 שנה, ורבי יוסף שאול נתנזון בפרשת מסעי, בספר שלו, דברי שאול על התורה, כמדומני למיטב זכרוני רוצה לחדש שאין איסור לשוב בארץ מצרים אלא דרך אותם מבייז מסויס שישראל עשו ממצרים לארץ ישראל. מבייז מסויס שמפורטים בפרשת מסעי, אין איסור אלא כאשר חוזרים באותו דרך. הדברים הם חידוש מופלג. לולי הדברי שואל היינו אומרים די בכך, עצם החידוש של הירם הוא חידוש שאין איסור אלא כששווים ישראל למצרים, אבל שזה צריך להיות בדיוק באותו דרך. הרי יש איסור גם כשאנחנו לא רוכבים על אותם החמורים, אבל הדברי שואל אומר שאין איסור אלא באותם מבייז מסויס. כמדומני שכך כותב גם החסם סויפו, כמדומני, אבל אינני בטוח. כמדומני שגם הסמסויפה כותב, אולי בפרשת השבוע בתורת מויש על התוירה, לפי הירא"ים שאין איסור אלא כאשר חוזרים בדיוק באותו דרך. יש לזה קצת סמך בדברי הריטב"א, כשהוא מביא את הירא"ים הוא כותב אין איסור אלא כשחוזרים מארץ ישראל והמדבר למצרים. למה הוא מדגיש את המדבר? כאן יש קצת סמך לטעון שאין איסור אלא בדיוק באותו דרך. לא רק שיסוד הדברים תלוי בארץ המוצא, אלא גם בדרך. והירא מדגיש את הפסוק, לא יסושו, לא יסוסיפו, לא שוב בדרך הזה עוד. ולכן אין איסור אלא כשחוזרים מישראל דרך המדבר לירת מצרים. ואם כן רבותיי, שלוש דרכים. כמדומני שכאשר הסמג מביא את הירא, הוא מדלג על המילה המדבר, והוא כותב שאין איסור אלא כשחוזרים מארץ ישראל למצרים. ומדברי הסמג יש מקום לטעון שזה לא תלוי בדרך המדויקת, אלא מה שקובע זה ארץ המוצא. ויש לתת טעם גם למהלך הזה שהקודש ברוך הוא מקפיד. הקודש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים כדי להביא אותנו לארץ קודשנו, אז אנחנו נעשה את הדרך ההפוכה, נעזוב את ארץ הקודש, את ארץ ישראל, ונחזור לארץ מצרים. זה האיסור. אבל אין כוון את הדבורם שיש איסור דווקא לשוב באותו דרך. ואם כאן אפשר שהראשון הם נחלקו עלי בדייריהם, האם זה תלוי רק בארץ המוצא, אסור לעזוב את ארץ ישראל ללכת לארץ מצרים, או שזה תלוי ממש בדרך החזרה ובדרך השיבה. ויסוד החידוש הזה מושתת על איש נדקו, לא יסויסיפו, לא שוב בדרך הזה עוד. ואם כן רבותיי, שלוש דרכים אמרנו מדברי הריטב"א, שלוש דרכים שבהם הריטב"א מיישב איך גדולים רבים ובכללם הרמב״ם כן גרו בארץ מצרים. ובכל אחד משלושת הדרכים עוררנו ספק, חקירה, מה הכוונה המדויקת בשלושת הדרכים האלה שאנחנו מוצאים בדברי הריטב"א. אבל חשוב להדגיש שכל שלושת הדרכים הנ"ל יכולים להיות תירוץ מדוע קהילות שונות שכנו במשך הדורות בארץ מצרים, מדוע גדולים רבים לא חששו לאיסור הזה. אבל כל אחד משלושת הדרכים האלה יש בו קושי רב כאשר אנחנו באים לפיהם ליישב דווקא את שיטת הרמב״ם. כי הרמב״ם ודאי לא נוקט כמו היראים, שכל האיסור זה רק דרך ארץ ישראל והמדבר. מדברי הרמב״ם דייקנו שכל האיסור הוא השכונה בארץ מצרים, אסור לשכון בארץ מצרים. זה האיסור, ההשתקעות, לא הדרך, לא השיבה. ודויכה קלוימר אני הוזדהיתי שהאיסור הזה תלוי על שתי יסודות שאומנם האיסור היא ההשתקעות, ויאף על פי כן אין איסור אלא כשחוזרים מישראל דרך המדבר. יויסה אומרת שיש כאן מחלוקת יסודית בין הרמב״ם והיראים בכל מהות האיסור הזה ובכל הגדרתו, האם ההשתקעות נאסרה או השיבה. אבל אין נר אלוהים שגם עלי בדי רמב״ם שאסור לשכון בירת מצרים, אין איסור אלא כשחזרנו מישראל למצרים, ובפרט לפי הניסוח של היראים בעצמו. החידוש הזה מופיע לא רק בריטפו בשם היראים, גם בספר היראים במצווה שינטס, גם הגויס מימוניוס בפרק ה' מלכת מלוכם מביא שיטה זו, ובכולם כתוב שאין איסור אלא מישראל והמדבר לחזור לירץ מצרים. נראה לי ברור שיש מחלוקת בין הרמב״ם והיראים, ואם כן לא נוכל להשתמש בשיטת היראים כדי ליישב את המנהג של הרמב״ם בעצמו, כאשר הרמב״ם לא מזכיר בדבריו, לא בספר המצוות ולא בהלכת מלוכים, שאסור לחזור דווקא מארץ ישראל. כל כהי גוונה לא היה לו לסתום אלא לפרש, ומדשת כל הבולן שמאמן אלוהי ניחלי. נראה לי די ברור שהרמב״ם לא נוקט כשיטת היראים, והרמב״ם גם לא מחלק בין אם ישראל שרויים על אדמתם או לא. בזמן שהרמב״ם כתב את משנה תורה שלו, ישראל לא היו שרויים על אדמותם, ויפה פי כן הרמב״ם כותב את האיסור במשנה תורה שאסור לחזור לירץ מצרים. והרמב״ם גם לא יכול לקבל את התירוץ הראשון של הריטבו, שלאחר שסנחרב בלבל את כל האומות שוב אין איסור, משום שהרמב״ם ידע שכתוב ביבוא מסעין חש שסנחרב בלבל את כל האומות, ובאף על פי כן הרמב״ם בלכת מלוכם מביא את התירוץ הזה, ולכן עדיין צורך איום בשיטת הרמב״ם איך הרמב״ם גר בירץ מצרים. גם חשוב לציין שכתוב בספר שם הגדולים של אחידו בערך רמב״ם, כאשר אחידו כותב על תולדות ימיו של הרמב״ם, אחידו כותב שהרמב״ם הפליג מנמל אקו ונסע לירץ מצרים, ואם כן הרמב״ם עזב את ארץ ישראל כשהוא נסע למצרים. אבל אם נאמר שהאיסור הוא רק כשעוברים מירץ ישראל דרך המדבר, בדיוק באותו דרך מנמל אקו, דרך הים, כשמגיעים למצרים לא עוברים את המדבר, ואם כן עלי בדיריהם הרמב״ם לא עובר באיסור. אבל בלאו הכי אמרנו שלא נראה שאפשר לגשר ולטעון שהרמב״ם נוקט כשיטת היראים. נראה די ברור שהרמב״ם חולק על היראים, ואין הוא והוא היה. הרמב״ם והיראים לא יכולים לשכון במדור אחד, ומדובר בשתי שיטות שונות שסותרים זה את זה, ואם כן עדיין צורכים ליישב את מנהג הרמב״ם גופה, איך הרמב״ם גר בירת מצרים, כאשר כל שלושת התירוצים של הריטבו בקושי מתיישבים לפי שיטת הרמב״ם. בספר קפטו ופרח הוא אחד הספרים החשובים ביותר במצוות התלויות בארץ, מקדמוני האחרונים, ובספר קפטו ופרח בפרק ה' הוא כותב שהוא שמע שמועה מאוד מעניינת. הוא שמע שיש מכתב של נכד הרמב״ם רב שמואל, שהוא מעיד שהרמב״ם היה חותם באגרותיו מוישה בן מימון העובר בכל יום בשולש לבן שבתורה. כך מביא קפטו ופרח. הדברים מדהימים שהרמב״ם כך יחתום באגרותיו מוישה בן מימון העובר בכל יום שולש לבן שבתורה. אבל קפטו ופרח אומר שכנראה שהרמב״ם היה אנוס לפי גזירת המלך, כי הרמב״ם היה רופאו האישי של מלך מצרים, היה רופא החצר, וכנראה שהיה אנוס על פי דבר המלכות ולא יכול היה לעזוב את ארץ מצרים, ולכן אוינס רחמונה פטרי. והרמב״ם הביע את כאבו כאשר הוא חתם במכתביו באגרותיו הוא אוהב בכל יום שולש למה שבתוירה. אני יודע שיש כמה וכמה אחרונים שמפקפקים בשמועה זו שהרמב״ם אכן כך חתם את שמו, וכל האגרות של הרמב״ם שנשתמרו תחת ידינו אנחנו לא מוצאים איגרת כלשהי שהרמב״ם חתם אותו בלשון הזה המדהימה. אבל הכל פונים כך כותב בעל קפטו ופרח, שהרמב״ם היה אנוס ולא היה בידו שלא לגעו בירת מצרים, כי כך גזרה עליו המלכות. ואם כן רבו יסי, אין לנו דרך מורווחת לכל ליישב את מנהג הרמב״ם, כי אם הדברים שכותב בעל קפטו ופרח שהרמב״ם היה אנוס, כן ורב אנחנו מוצאים ברדב"ז, הרדב"ז בפירושו על הרמב"ם, ורדב"ז חוזר על הדברים גם בתשובת הרדב"ז, יש תשובה ארוכה מאוד, תשובת הרדב"ז חלק ד' סימן עין ג', שם נשאל הרדב"ז מקהילה, קהילה שבמקרה ישבה בארץ מצרים, והם פנו לרמב"ם בנוגע לשני יום טוב משל גלויוס, והרמב"ם רק בדרך אגב בתוך רדב"ז, מה אמרתי? כן, תשובת הרדב"ז חלק ד' סימן עין ג', נשאל על ידי קהילה שבארץ מצרים כיצד ינהגו בנוגע לשני יום טובים של גלויוס, והרדב"ז תוך כדי דבריו כותב, הרי ודאי שדעתם לחזור, כי אילולי היה דעתם לחזור אסור היה בהם בכלל לגור בארץ מצרים, ומכיוון שדעתם לחזור הם שומרים רק יום אחד ולא שני יומים, ושם הרדב"ז מבליע בתוך דבריו שאילולי דעתם לחזור אסור לשכום בארץ מצרים, והרדב"ז מגלה את דעתו שדי בכך שדעתו לחזור, אף על פי שהם גרים שם שנים רבות, יש שם קהילה, קבילה, לא בית מלון של חודש בימי הקיץ, אלא קהילות שישבו בארץ מצרים, ואף על פי כן כותב הרדב"ז, מכיוון שאין דעתם להשתקע באופן מוחלט, והם מחכים להזדמנות להיות לארץ ישראל, אין בכך איסור. וכאן הדברים האלה כותב הרמב״ם גם בהלוך הזיין בפרק ה' בפירוש הרדב"ז על הרמב״ם, ואני קורא את לשונו מכיוון שיש בהם עניין מיוחד. קודם כל הרדב"ז מביא את התירוץ של היראים, שאין איסור אלא כאשר חוזרים למצרים מארץ ישראל דרך המדבר, והרדב"ז מסתייג מן התירוץ הזה, והוא כותב אף על פי שהדברים מתיישבים בלשון הפסוק שבפעש שויפתם, כי שם כתוב לא יסיפו לא שוב בדרך הזה עוד, אבל בשתי המקראות הנוספים אין הדברים מתיישבים, כי התורה אוסרת לא יסיפו לראוי סום עוד עד אוילום, ואם כן בשתי המקראות האחרים המהלך הזה לא מתיישב, כותב הרדב"ז. והרדב"ז כאשר הוא בכל זאת בא ליישב כותב דברים שצריך בהם עיון רב. יש לתנתם שלא יעצר את תוירה אלא לרד לגור שם ולהשתקע, כדי יתר ירושלמי לישיב אין אתה חוזר, אבל אתה חוזר לסחור ולפרקמטיה ולכיבוש הארץ, וכל היורדים תחילה לא ירדו להשתקע אלא לסחור. כל אלה שבאו לארץ מצרים לא באו בכוונה תחילה להשתקע, הגיעו לשם לסחור, אבל כדרכם של יהודים, קודם גם ממחן ביזנס, אחר כך עוד קצת כסף, עוד קצת כסף, ובסופו של דבר נשארים שם. אז כותב הרדב"ז שמכיוון שדעתם הראשונית לא הייתה להשתקע אלא הלכו לסחורה, כל היורדים תחילה לא ירדו להשתקע אלא לסחורה, ואף כך שאחר כך נשתקעו, אין כאן לאו אלא איסור בעלמא, ומפני פרח הטלטול ומיית רווח המזוינס לא חששו לאישור איסור זה. צורך יום בכוונוסוי, הוא כותב אילו היו יורדים מלכתחילה להשתקע היה בזה לאו גמור, אבל מכיוון שלכתחילה ירדו רק לסחורה אף על פי שאחר כך נשארו, אין לאו אלא איסור בעלמא. מה ההבחנה הזאת אין לאו אלא איסור בעלמא? איזה איסור? אם אין לאו אז מה נשאר? מדובר בלאו של תוירה, אז מה זאת אומרת אין לאו אלא איסור בעלמא? איסור דרבונון, אנחנו לא מוצאים איסור דרבונון, אי אפשר לחדש מדעת דנפשנו איסור דרבונון. אולי כאן שוב אנחנו נוגעים ליסוד שאני כל כך הרבה פעמים מדבר עליו, שלפעמים את תוך מצרס התוירה למדנו את מוסר התוירה ולא ציין התוירה. אז אמנם לאו, אומר הרדב"ז, אין אלא על עצם החזרה, לא יסיפו לא שוב בדרך הזה, ומכיוון שלא ירדו להשתקע אלא לסחורה, על הלאו לא עוברים. אבל אין זה רצון התורה שנגור שם, לא יסיפו לראוי סום, כך שהוא הרדב"ז בתחילת דבריו אומר הרדב"ז, זה כבר רצון התורה, לא לאו גמור. ואני רוצה לומר כאן חידוש, אני יודע שזה חידוש, אבל כך נראה לי, אין לי דרך אחרת להסביר את הרדב"ז. אמנם הרמב"ם כותב שהלאו הזה נכפל שלוש פעמים בתורה, אבל בכל זאת חשוב להדגיש המקור העיקרי הוא בפרשת שויפתם, כי בשתי המקורות האחרים בפרשת כיסובוי ובפרשת בשלח פשוטו של מיקרו מדבר על הבטחה לא על איסור. הקדוש ברוך הוא מבטיח לבני ישראל, אתם יוצאים לצמיתות, אתם נפרדים מארץ מצרים, ושבר גדול יפקוד את ארץ מצרים, ואני אשבור את מטה עוזם, ולא יסוסיפו לרויסום עד אוילום. ולכן פשוטו של מיקרו בשתי המקראות ההם איננו ללאו, הלאו העיקרי למדנו בפעם ששויפתם. כך מבוא גם ברמב״ם בספר המצרס. גם ספר החינוך למשל מביא את הלאו הזה בפרשת שויפתם במצוות תוף קוף, לא בפרשת בשלח ולא בפרשת כיסובוי. ולכן חושב אני לפרש את דברי הרדב"ז, הלאו לא נאמר אלא על עצם השיבה בכוונת השתקות. זה הלאו, לא יסוסו שוב, לא יסוסיפו לא שוב בדרך הזה עוד. רצון התואר שלא נשתקע שם, לא נשתקע שם ולא נוסיף לראות אותם בכלל. זה לא רצון התואר, אבל זה לא רק רצון התואר. ומכיוון שבשעה שירדו לארץ מצרים לא ירדו בדרך איסור, לסחוירה ולפרקמטיה מותר לרדת, אסור גם להשתקע, אבל זה רק איסור בעלמה. איסור שנובע משתי המקורות שאינם עיקר עליו, ומכיוון שכבר היו שם, משום התורך של טלטול ומיעוט הפרנוס, לא חששו לרצון התורה ונשארו לגור בארץ מצרים. כך כמדומני צריך לפרש את דברי הרדב"ז. אבל הרדב"ז ממשיך וכותב, ויש עניין רב גם בהמשך דבריו. הרדב"ז שואל על הרמב"ם גופה, תיק של הרבינו, שהרי נשתקע במצרים. ויש לו אמר, אונוס היו על פי המלכוס שהיו רויפו למלך ולסורים. זה כן דברי הקפטו ופרח, אבל יכולנו לחשוב שמדובר באונס של פיקוח נפש. בימי קדם מותנשקית שפט מלוכים, לא התחילו עם מלוכים בימי קדם. מי שהתחיל עם המלך הורידו את לו את הראש. אבל מדברי הרדב"ז למדנו שאין הכוונה לפיקוח נפש. הרדב"ז כותב, אונס היו על פי המלכוס שהיו רויפו למלך ולסורים, וגם אני נסיישבתי שם זמן מרובה. כך הרדב"ז מעיד על עצמו, גם אני נסיישבתי שם זמן מרובה ללמוד תורה וללמדו, וקבעתי שם ישיבה, וכיהי גבנה מותר, ושוב באתי לירושלים. כך הוא מסיים את דבריו, ושוב באתי לירושלים. הרדב"ז הולך לשיטוסוי מן התשובה הנ"ל, חלק ד' סימן ע"ג, שמכיוון שדעתו לחזור והוא מגיע לארץ מצרים רק לזמן, אם זה סחוירה, פרקמטיה, להיות רופא בחצר המלוכה, אפילו ללמד תורה וללמדו, וכי אגב נלך איסור, ושוב באתי לירושלים. וזה כמדומני הדרך העיקרית ליישב את דברי הרמב״ם, את מנהג הרמב״ם בעצמו שהוא ישב בארץ מצרים, כי כל התירוצים האחרים קשה ליישבם לפי שיטת הרמב״ם בעצמו. כך צורך לא אמור כדברי הרדב"ז, שאין איסור אלא להשתקע באופן מוחלט בארץ מצרים. אחת השאלות העיקריות שאנחנו צריכים לשאול כאן, אז מה ההבדל במצרים לכל חוץ לאורץ? הלא אסור לצאת מארץ אסור לחוץ לאורץ בכלל, ומה בין מצרים לשאר הארצות? קודם כל ההבדל הבסיסי, זה מתססי וזה לא תעשה, רק בארץ מצרים יש לאו, לא יסיפו לו שוב בדרך הזאת. יסיפו ארץ אסור לכול העלמה אין בלאו, נחלקו אם יש בזה מתססי. לפני כמה שבועות, לפני בין הזמנים, יחדנו שיעור מיוחד למצסי שוב ארץ אסור ולאיסור היציאה ממנה, ואז ראינו שהרמב״ם לא כותב במניין המצס המצס של יישוב ארץ ישראל, והרמב״ן משיג עליו, אבל לכול העלמה אין כאן לאו אלא מתססי. יש עוד הבדלים בין שתי הסוגיות האלה, המצווה הכללית להיות ארץ ישראל מחד, והאיסור לגור בארץ מצרים מאידך. הנפקמינה הפשוטה, בזמן שאין בידינו לעלות לארץ ישראל, אף על פי כן צריך לבחור ארצות אחרות ולא ארץ מצרים, שבארץ זו ניתן לאו מיוחד, לא יסושו, לא יסיפו, לא שוב בדרך הזה עוד. הזכרנו מקודם את השאלה הגדולה, האם מדובר בעם או בארץ. הסמגנוקט שלאחר שסנחרב טלטל ובלבל את כל האומות, ושוב אין העם המצרי יושב בארץ מצרים, אין איסור, אבל הרמב״ם לומד שהכל תלוי בגיאוגרפיה, ארץ ולא עם. אולי זה תלוי בתמי דקרו. הרמב״ם כותב בספר המצרית, הרמב״ם דרכו לפעמים, כמו שהחינוך נוהג בכל מצווה ומצווה, גם לכתוב קצת טעם במצרית ולא רק את עצם המצווה. וכאשר הרמב״ם מביא את האיסור לשוב לארץ מצרים, הרמב״ם מבליע גם פעם מדוע נאסר עלינו לשוב מארץ מצרים. הלשון של הרמב״ם: הזהירונו משכון בארץ מצרים כדי שלא נלמוד ממעשיהם ולא נלך בדרכיהם המגונים. כך כותב הרמב״ם. אז הרמב״ם כותב שנאסר עלינו לשוב בארץ מצרים כדי שלא נלמוד ממעשיהם. כנראה שהמצרים היו גרועים משאר האומות. מצרים הייתה ערוות הארץ, אויב די אבוי דזורה, הם השתעבדו וטבחו בבני ישראל, וכדי שלא ללמוד ממעשיהם המכוערים נאסר עלינו לגור בארץ מצרים. אם זה הטעם, אז זה תלוי בעם ולא בארץ. אבל בספר חסידות יש טעם אחר, רבותיי. אין אני נוהג בדרך כלל לשלב בין רעיונות חסידיים וקבליים לדברי הלוכה, אבל לפעמים כיוון דעושה ליודן, אולי יש בזה כדי להוסיף טעם וטבלן. אז דרך אחד אנחנו מוצאים בטעם המצוות בדברי הרמב״ם והחינוך: נאסר עלינו לשוב לארץ מצרים כדי שלא נלמוד ממעשיהם. אבל רבים מספרי החסידות יש בהם דרך אחרת, מדוע דווקא לארץ מצרים נאסר עלינו לשוב. אני מצטט מדברי אויב ישראל של האפטרו ואבוידס ישראל של המגד מקושניץ: ערבי נחל בדרוש בייז לפסח, ועל כולם הראשון הוא אור החיים. אור החיים הקודש בכמה מקומות בספר שלו מסביר את עניין הגלות, מדוע גזר הקודש ברוך הוא על עם ישראל להיות שאחד בין 70 זאבים, מדוע כלל ישראל מפוזר ומפורד בין כל העמים. אב הרוצה להקות את בנו מכה אותו ברשות היחיד, למה לגרש אותו מן הבית? למה לגרש אותו מן הבית? אם הקודש ברוך הוא רוצה להניש אותנו, שיניש אותנו בביתנו לפחות, שנשאר בביתו של הקודש ברוך הוא. למה נגזר עלינו להיות מפוזרים ומפורדים וגוילו וסורו בין כל העמים? אומר הרוחיים הקודש: כי ידוע על פי קבולה שבחטאו של אדם הראשון, מה שקרוי בקבולה שביר את הכלם, וניצוצות הקודש נתפזרו בכל העולם כולו ובכל חלקי הבריאה. והתפקיד ההיסטורי של כלל ישראל ללקט ולהעלות את כל ניצוצות הקדושה מכל הבריאה ולהשיב אותם אל שורשם, אל הקודש ברוך הוא. אומר אור החיים הקודש: לכן נגזר על בני ישראל להיות בגלות, כי בכל מקום שבו מגיעים בני ישראל בקדושתם, בתורתם, במצוותיהם, הם שואבים ומעלים מכל הקודש את אותם ניצוצות הקדושה שנתפזרו בכל חלקי הבריאה כולה. הרעיון הזה רץ כחוט השני בדבריו של אור החיים הקודש בהרבה הרבה פרשיות. אור החיים אפילו נותן משל, הוא כותב: כאבן השואבת ששואבת את המתכת, והכוונה שלו כמובן לכוח המגנטי שאנחנו מכירים, כך בני ישראל בקדושת עבודתם שואבים את ניצוצות הקודש מכל הבריאה כולה, וזה תפקידם. ולכן נגזר עלינו ועליהם להיות בגולוס וכדי להעלות את ניצוצות הקדושה. מעניין מאוד, רבי יוסף של נתן זן לא השתייך לכת החסידים, הוא היה בידידות רבה עם רביהם רבים, עם רבי זקל מקמן, עם הדברי חיים מצאן, אבל מבחינת המוצא המשפחתי הוא בא ממשפחה של מסנגדים, ממשפחת אורנשטיין, בעל ישוע סיאנקה ואחרים. אבל רבי יוסף של נתן זן נהג בכל מקום, גדול ישראל כבר בימיהם נהגו בימי הקיץ לצאת לנפוש בעיירות מלפה, בעיירות נופש, והלכו לטייל בהרים כמנהגנו. אני לא אומר שאני מטייל בהרים בשוויץ משום שכך נהגו אבותינו, יש גם סיבות אחרות, אבל כך נהגו גם בימי קדם, כפי שאנחנו יודעים מכל הספרים. ורבי יוסף שול היה נוהג בכל מקום שהגיע לשתות מים ולברך ברוך הראשונה וברוך האחרונה. היה בזה קפידה, לא רק כאשר היה צמא למים, כי הוא אמר: אם הגעתי למקום הזה אולי צריך לתקן משהו, אולי יש משהו שצריך להעלות, וכיצד? על ידי ברוך, על ידי ברוך הראשונה, על ידי ברוך האחרונה. כך נהג, והיה זה קפידה בידו. בכל מקום שהגיע היה שותה מן המעיינות כדי לברך על המים. על כל פנים רבותיי, זה בנוגע לגזרת הגלות הכללית. אבל כתוב בזויר, ויש לזה אסמכתא גם בבבלי, שבני ישראל שיצאו מארץ מצרים עשו את מצרים כמצולו שאין בדוגים. לא נשאר שם אפילו ניצוץ קדוש אחד, לא נשאר שם שום דבר. מאות השנים שבני ישראל היו בגלות הספיקו להעלות את כל הניצוצות שנשארו בירת מצרים, ולא נשאר שם כלום, ולכן נאסר עליהם לשוב בירת מצרים. אין לכם מה לחפש שם, בכל מקום יש לכם מה לעשות, יש תפקיד היסטורי להעלות את הקודש שנשאר, אבל בירת הזו לא נשאר דבר, ולכן הקודש ברוך הוא עושה עליהם לחזור לירת מצרים. ולפי הטעם הזה, רבותיי, זה לא תלוי בעם, זה תלוי בארץ. אז הרווחנו שהרמב״ם והסמג נחלקו בשתי הדרכים מדוע אסור לשוב מירת מצרים. הרמב״ם, לפי דברינו, נוקד דווקא כספרי החסידות, והטעם של הרמב״ם מתאים יותר לשיטתו של הסמג, שזה תלוי בעם ולא בארץ. אבל הרמב״ם בעצמו הוא זה שכותב שלא נלמוד ממעשיהם, והרמב״ם מאידך נוקד שזה תלוי בארץ ולא בעם. וזה רק דוגמה אחת, שטעמי המצרס לא מכתיבים את פרוטי הלכויסיהם, כפי שהסברנו פעמים רבות. שטעמי המצרס לחוד והלכותיהם לחוד, ולא תמיד טעמי המצרס גוזרים ומכתיבים את פרוטי הלכויסיהם ודקדוקיהם. כן. כן, זה כבר לא בדברי שואל, אלא בתשובת שואל המשיב. אני מופתע מרב זונפלד שיודע את השואל המיישב הזה, אבל כבר הגיע הזמן שאני לא אהיה מופתע מכם. שואל המיישב חלק בייז, זאת אומרת קרח בייז חלק ד' סמן קוף זיין, כותב שהיה מחדש שאולי אין איסור אלא כשהעם בא להשתקע בירת מצרים, כי בפשס השבוע הקודש בוקו מצב על המלך רק לא יושיב הוא עם למצרים. אבל המהלך הזה ודאי, אף שיש לו מקום בלשון הפסוק, אין לו מקום בדברי הראשונים. מדברי הרמב״ם משמע שזה איסור על כל יוחיד, ולא רק על העם בתנועה, האיסור לשוב לירת מצרים. ואם כן רבותיי, עסקנו... אנשי אלכסנדריה של מצרים? על כל הדרכים זה קשה? אולי אנשי אלכסנדריה משם אולי לא הגיעו מארץ ישראל, אינני יודע. ישראל מן הסתם אז לא היו שויים על אדמתם, נכון. אולי אנשי אלכסנדריה שמצרים, בלב הכי צריך לומר כך לפי רבנו בחיי, אחרי שבהכרח הוצאנו מדברי הרדב"ז שבלב הזה יש לב ויש רוצן התורה, והרדב"ז אומר שעל הלב עוברים רק אשר חוזרים לארץ מצרים להתחילה בכוונת השתקעות, אבל איסור בעלמא לא לאו, יש בעצם המגורים בארץ מצרים. אולי כך צריך ליישבת גם על אנשי אלכסנדריה של מצרים. איסור תורה ממש לאו, יש רק באותם הקריטריונים של הריטב"א בשלושת דרכיו, אבל איסור בעלמא מבחינת רוצן התורה יש בכל עניין, ואולי לכן אין שהוא אנשי אלכסנדריה של מצרים. מה? כן? זה עובדה היסטורית שאתם... באלכסנדריה? מאיפה אתם... זה כתוב באיזשהו מקום? מעניין, אלה דברים שאני לא יודע, אבל אם הרב הורוביץ אומר כך, אז ודאי שנאמנים עלינו דבריו. האמת הוא שצריך לבדוק את רבנו בחיי. אולי לא דקדקתי בלשוני כשאמרתי רק על דור המדבר. אתה צודק, דור המדבר לא נשאר, אלה שנכנסו לארץ כבר היה, לא היה דור המדבר. אולי הכוונה שלו עד החורבן. צריך לבדוק את דבריו, כי כל רגע אתה מביא עוד ועוד קושיות על המהלך הזה, ואתה צודק, כבודו צודק.
אולי
כן, אבל כאן נשאלה שאלה, המצווה הזו שניתן למלך כבר לא היה דור המדבר. המלך הראשון לבית ישראל קם זמן רב אחר כך. הכל פונים רבו ישראל. אז עסקנו בכמה וכמה פרוטי דין. היה מקום לטעון, וזה לפי הנטייה הישיבתית באופן כללי, שיש שני דינים באיסור השיבה למצרים. דין אחד בעצם השיבה, דין אחר בהשתקעות. ואולי לא נחלקו, אם כן הראשונים, אולי אפשר לאחד את כולם ולומר שהפסוק של פרשת שופטים זה דין אחד. לא יוסיפו לא שוב בדרך הזה עוד, אבל הדין של בשלח ושל כיסובוי זה מהלך אחר, דין נוסף, שני דינים בשיבה ליאת מצרים. שם נעשה לבינו לא יוסיפו לאויסום, אסור לגור ואסור לשוב, ושני דינים באיסור השיבה ליאת מצרים. אני באויסם כללי ברוב המקומות מסתייג מהחידושים של שני דינים, כי לרוב הדברים נחמדים ונעימים, אבל לא מתיישבים בדברי הראשונים ברוב הסוגיות. וגם כאן אנחנו לא מוצאים באחד הראשונים שידגיש שיש כאן שני פונים ושני דינים, אף שאם באנו לעסוק במקרוי הקודש הדברים נעימים ונחמדים ומתיישבים כבין חומר. ולפי זה נוכל גם ליישב את הרמב״ם וגדולים וקהילות שלמות, ונאמר כך: לגבי איסור השיבה לארץ מצרים ננקוט כשתסייריהם, אין איסור אלא לשוב באותו דרך, לא יתוסיפו לא שוב בדרך הזה עוד. אבל הגדולים והרמב״ם בכללם לא חזרו באותו דרך. לגבי איסור המגורים בארץ מצרים לא יתוסיפו לראויסום, האיסור הזה תלוי במצרים ולא במצרים, באוכלוסייה, בעם ולא בארץ, הרי בוסן חרב ובלבל את כל האומות. ולכן יכולנו לאמץ את שני התירוצים של הסמג מצד אחד, של הירי מצד אחר, ונחדש שיש שני דינים באיסור השיבה לארץ מצרים, וכל אחד משני הדינים האלה יש בו את ההלכות הפרטיות שלו. האיסור לגור בארץ מצרים תלוי בעם, לא יוסיפו לראויסום, כתוב בלושן רבים, לא שלא תוסיפו לראותה את הארץ, אלא לא תוסיפו לראותם, זה תלוי באוכלוסייה ובוסן חלב ובלבל את כל האומות. לגבי איסור השיבה לירת מצרים, כדברי היריים, לא יתוסיפו לא שוב בדרך הזה, אבל בדרכים אחרות מותר להחזור. אבל כפי שאמרתי, הדברים נעימים כשבאנו לדרוש את מקרוי הקודש, אבל בשיטת הרמב״ם ושאר הראשונים אין שום אסמכתא לחדש שיש שני דינים. יוצא נראה שיש שתי דרכי אבונה, והראשונים נחלקו בשני הדרכים, ואין מי מן הראשונים שמאמץ את שתי היסודות ואת שתי ההבנות גם יחד. הרמב״ם כותב בהלוך החס, כשקראנו מקודם את דברי הרמב״ם עדיין לא הגענו להלוך החס בפרק ה', אבל ראינו בדברי הריטפו את השיטה הזו, מותר לחזור לירת מצרים לסחור ולפרקמטיה ולכבוש ארצות אחרות. מותר לעבור מירת מצרים לכבוש ארצות אחרות. כשנצטרך לכבוש את לוב או את מרוקו, אז מותר יהיה לעבור עם השיירות דרך ארץ מצרים. בינתיים זה נראה קצת רחוק, עוד לא כבשנו לדבון לב את ארץ קודשנו, וגם כאן עדיין דמנו נשפח. אבל הרמב״ם כותב שכדי לכבוש ארצות אחרות מותר לעבור בארץ מצרים, שנאמר אין איסור אלא להשתקע שם. מותר לחזור לארץ מצרים לעסוק בסחורו, לכבוש ארצות, אין איסור אלא להשתקע בארץ מצרים, כך כותב הרמב״ם. כנראה שיש מן הראשונים שחולקים על החידוש הזה, משום שרשי כותב בסנהדרין דף חוף אלף ומדבייז שכל האיסור שנאסר על מלך ישראל לא להרבות סוס איננו אלא משום מרכז הסוסים העולמי היה בארץ מצרים. עד היום הזה הסוסים המשובחים, הגזע הכי משובח זה הסוסים הערביים כידוע. אז במצרים היו מסוסים משובחים, וזה הטעם, כך כותב רשי בסנהדרין חוף אלף ומדבייז, שנאסר על מלך להרבות סוס, פן ישלח אנשים לארץ מצרים לגדל סוסים, לרכוש סוסים, ויעברו על האיסור שלו יוסיפו לא שוב בדרך הזה עוד. לכן נאסר על מלך להרבות לו סוס. ולפי הרמב״ם מותר לחזור לצורך פרקמטיה. ואם כן, מה האיסור? אגב רבותיי, שלא יהיה פלא בעיניכם, הרמב״ם מחדש טעם דקרו. כך משמע בפשטי של הפוסק, בפוסק כתוב, רק לא יער בלסוסים ולא יושר את הוא המצרים, הוא למען הרבות סוס. ולכן בפשטי דמיקרו, בפשטי דקרו משמע ששני האיסורים האלה קשורים זה בזה, האיסור להרבות לו סוס והאיסור לשוב לירת מצרים. אבל אני חושב ששם האחרונים שם במקום בסנדן דף חופה עליו, אני זוכר הגועס מצפה איסן על השעס, הגועס מים חיים של פרי חודש על השעס, שואלים מדברי רשי שהדברים סותרים את הרמב״ם, ומקור הרמב״ם הנה ירושלמי בפרק י' של מסכת סנהדרין. אבל אולי אין סתירה בין הדברים, כי גם הרמב״ם מודה שלהשתקע בארץ מצרים אסור אפילו לצורך סחורה. אז החשש שאם המלך ירבה לו סוסים, שאנשים ישתקעו בארץ מצרים, יפתחו שם חוות סוסים ומפעלי סוסים, ולהשתקע בארץ מצרים אסור, גם אם הכוונה היא לצורך סחורה ולצורך פרקמטיה. הכל פנים רבותיי, מעניין לעניין באויסי ועניין עסקנו באיסור השיבה לירץ מצרים, אולי פרט אחד שהיינו צריכים להרחיב בה ולא להשאיר אותה לסוף השיעור, אבל כדעקו שאותו אלה לפעמים הדברים מתארחים. הרמב״ם כותב בהלוך הזיין, הרמב״ם כותב כאן בהלוך הזיין, אין לא יקן על הלאב הזה, על הלאב הזה לא אילום אין מלכס שבעיס הכניסה מותרו, ואם יחשב לישב ולהשתקע שם אין בו מייסה. מה כוונת הרמב״ם? מדוע זה לאב שאין בו מייסה? שבשעת הכניסה מותרו, ואם יחשב לישב ולהשתקע שם אין בו מייסה. רבל חון ועצמם בקויבץ האורס ביבומס סימן סמכתס, ביבומס אנחנו לא מוצאים את הדין שאסור לשוב לירת מצרים, אבל הבלכון אני אעשה קונטרס גדול בגדרי לאב שיש בו מייסה ולאב שאין בו מייסה, או בין השאר הוא נדרש גם לדברי הרמב״ם האלה, והוא מפרש כך: מכיוון שאין האיסור במייסה בלבד אלא בצירוף מחשבה, כי אם האדם לא מתכוון להשתקע הוא לא עבר באיסור, ומכיוון שהמחשבה הוא חלק של האיסור, גם זה מוגדר כלאב שאין בו מייסה. ואני הזדעתי, הדרך הזו לא מתיישבת על הלב, כי לכאורה אין המחשבה חלק מעצם האיסור, אלא המחשבה מגדירה את המייסה. אסור להשתקע. מה בין אורח לתושב? מה בין תייר למי שגר מגורי קבע? כמובן שכוונת הלב, המחשבה מגדירה את המעשה, זה תלוי אם כוונתו להשתקע או לא, אבל אין האיסור מצד המחשבה, אלא האיסור הוא לשכון ולהשתקע. איך אדם משתקע כשזה רצונו וזה כוונתו? רוחק לא אם יש משום שזה תלוי בכוונה, זה מוגדר כלב שאין בו מעשה. אני חושב שיותר מסתבר שהרמב״ם כאן הולך לשיטוסי שהסברנו מקודם בכל השיעור הזה, שיש שתי גישות בין הראשונים בכל הגדולת עליו לא לשוב לירת מצרים. מה נאסר? ההשתקעות או השיבה? הירי הנוקט שעצם השיבה נאסרה, ולכן זה תלוי מהיכן אתה שב ובאיזה דרך אתה שב. אבל הרמב״ם כותב שהאיסור הוא להשתקע, לשכון, שכונה ומגורים אין בו מייסה, כי אין בו מייסה מוגדר. אדם עובר על החטא בעצם הימצאותו, בעצם היותו בירת מצרים, וכן זה לאו שאין בו מייסה. הכניסה, השיבה, אין בו איסור. ולכן הרמב״ם לשיטו סוי, וזה כבון עשה רמב״ם, וכמדומני שכך מבין גם הסייפלו, על מסכת שבועות, בקילס ינקב, באחד הסימנים הראשונים, אולי סימן ג' אם זיכרוני לא מטעה אותי, גם הוא מעריך בסוגיה שלב שיש בו מייסה ולב שאין בו מייסה, וכך הוא מפרש את דברי הרמב״ם. ולדעתי זה הדרך העיקרית, זה כוונת הרמב״ם. הרמב״ם לשיטו סוי שאין האיסור בעצם השיבה אלא בהשתקעות במגורים, ומגורים מוגדרים כדבר שאין בו מייסה. ואם כן רבותיי, עסקנו היום בסוגיה הנכבדת שעדיין לא עסקנו בה בעבר, זו סוגיה שלומדים מעטים עוסקים בה, אבל ככל סוגיה בתורה אפשר ללמוד אותה באופן שהיא תהיה מעניינת ומרתקת. והיום עסקנו קצת בסוגיה שהיא סוגיה לא כל כך סגורה בפינו, האיסור לשוב לארץ מצרים. בדרך כלל רבותיי, אנחנו עוברים מעניין לעניין ועוסקים קצת בדברי הגודל וחיזוק באותו עניין שעסקנו במבט הלכתי, אבל היום זה ראש חודש אלול, ולכן אני בכל זאת חייב לייחד דברים ספורים בקיצור נמרץ לעיצומו של יום. מחר בבוקר אנחנו מתחילים לשמוע את קול השופר. אם יתוק השופר בעיר ועם לא יחרדו, שואל הנביא. הקול הזה אמור להרעיד את מיתרי לבבינו. הקול הזה, כדברי הרמב״ם בפרק בייז מלכס תשובה, אף על פי שתקיע שופר בראש השונה גזרת הכוסוב, רמז יש בו, כותב הרמב״ם. כלא אמר, אורו ישנה משינתכם ונרדומה מקיצו מתאדמתכם, חיפשו במסייכם, חיזרו בתשיבה וזיכו בוריכם, אלו השויכיכם עשו אמס בהב להזמן, ושויגים כל שנוסום בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל. הביטו לנפשי שיכם, היטיבו דרוכיכם ומעלליכם, ויעזוב כל אחד מכם את דרכוי הרוע ואת מחשבתוי אשר לא יתועבו. הרמב״ם מקל קודקודנו, וכאשר אנחנו שומעים את קול השופר בכל בוקר, אנחנו צריכים לשמוע את קולו של הרמב״ם שמהדהד באוזנינו. אלו השויכיכם מסוימת בהב להזמן, ושויגם כל שנוסם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל. הביטו לנפשי שיכם. האדם בכל השנה כולה רץ, הוא לא נעמד לרגע קט, ושואל את עצמו, להיכן אני רץ? מרוצת החיים מכה את הרגש שבלבבינו. אנחנו רצים מהוכה להוסם, מהוסם להוכה, והכל קשור לחיי היום הזה. ואדם לא שואל את עצמו, להיכן אנחנו רצים? אנו רוצים והם רוצים. האם אנחנו רוצים לבאר שחת, או רצים לחיי היום הבא? וכל השופר בו בא לעקור אותנו, לעורר אותנו מתרדמת הנפש. כשם שהגוף נרדם, גם הנפש לפעמים נרדמת. וכשם שיש עצלות שבגוף, יש גם עצלות נפשית. הרמב״ם כותב שכל ספר שיר השירים נאמר בדרך משל. בדרך משל, משל לאהבה שיש בין הקדוש ברוך הוא לבניו, בניו חביביו בני ישראל. הדוד והרעיה הם הקדוש ברוך הוא ובניו החביבים. ובשיר השירים שואלת הרעיה את עצמה, פשטתי את קטונתי, איכוכו על בישנו, רחצתי את רגליי, איכוכו אתמסיים. ואנחנו יום יום אומרים לעצמנו את התירוצים האלה, לא עכשיו, אולי מחר, אולי מחרתיים, אין לי כוח, אין לי זמן, אני עסוק. האדם כל השנה כולה רץ מיום ליום ולא מגיע לשום מקום. וכל השופר בא להאיר אותנו, לעורר את לבבינו. אורו ישנה משינתכם ונרדומים, הקיצו מתאדמתכם, זכרו בריכם, חיפשו במסייכם וחזרו בתשובו. וחסד עשו עמנו הקדוש ברוך הוא, שהקדים ליום הקדוש והנוירו, יום הכיפורים שהוא קיץ מכיל הצליחה וכפור על הכל ישראל, כלשון הרמב״ם, הקדים לנו את הסרס ימי תשובה, והקדים להם את ראש השונה, והקדים לראש השונה את ימי הצליחות. ולפני ימי הצליחות יש לנו את כל חודש אלול. כולהי ואולי, הלוואי שכל אלה יספיקו בידינו להתעורר, לעורר את נפשנו, קצת לפוש ממרוצת היום יום, קצת להתבונן. חיפשו במסייכם וחיזרו בתשובה, אלו השויכיכם עשו אמס בהבלי הזמן, ושויגם כל שנוסם בהבל וריקה שלא יויל ולא יצי. אנחנו נכנסים היום בלילה לחודש אלול, מחר זה בייז דרש חודש אלול, ואלול זה אויסי יש אני לדוידי ודוידי לי. ואנחנו חוזרים לשיר השירים, אני לדוידי ודוידי לי, קודם כל אני לדוידי ואחר כך דוידי לי. אנחנו היינו בוחרים במהלך הפוך. כנסת ישראל אומרת לקודש ברוך הוא, השיבנו השם אליך ונשובו. אתה תצא את הצד הראשון, כך דורשים בני ישראל. השיבנו השם אליך ואחר כך ונשובו. אבל מה לעשות שהקדוש ברוך הוא רוצה אחרת? שובו אליי ואשובו אליכם. קודם כל אני לדוידי ואחר כך דוידי לי. אמרתי פעמים רבות שרב שמשון הפועל הירש היה אומר, זה כל כך מצא חיים בעיניי כששמעתי את זה לראשונה. כנשר יואר קינוי, הקדוש ברוך הוא משול לנשר. ורש"י מביא על התורה, כנשר יואר קינוי, הנשר הוא רחמוני, כל שאר העופות נושאים את גוזליהם מתחת לגופם, בטרפיהם. הנשר שם את גוזליו על גבו, על כנפיו. אם ירו חיצים, מוטב ייכנס החץ בי. הקדוש ברוך הוא נותן לבניו הגנה מושלמת, הוא מגונן עליהם. אבל הגוזלים של הנשר נדרשים לממת ששאר גוזלים לא נדרשים לה. כי כאשר האמא לוקחת את גוזליה בטרפיה מתחת לגופה, הגוזלים לא צריכים לעשות כלום. אמא תופסת אותם וטפה איתם למעלה, אל על. אבל הגוזלים של הנשר, איך הם מגיעים על גבה? לנשר אין זרועות להרים את הגוזלים ולשים אותם על גבה. הנשר מנמיכה את עצמה. היא כמעט שוכבת, אבל הם צריכים לדדות ולעשות קצת ממץ כדי לעלות על כנפי נשארים. אז גוזלי הנשר אומנם זוכים להגנה מושלמת, ששאר הגוזלים לא זכים לה, אבל כדי לזכות להגנה הזו, הם נדרשים לממץ קטן. אנא, ילדיי היקרים, תעשו קצת ממץ, קצת לדדות, קצת תרימו את עצמכם, ותעלו על כנפי נשארים, כנשר יואר קינוי. לנו יש זכות שאין לאף אחד אחר בעולם. אנחנו בונוב של אלוקינו, והקדוש ברוך הוא מגונן עלינו, והוא חפץ בטובתנו, הוא מתקרב אלינו. אבל בכל זאת הוא אומר לנו, אני לדוידי ואחר כך דוידי לי, שובו אליי ואושיבו עליכם, כנשר יואר קינוי. וזה הזמן, אם לא יחשוב אמוסי, בחודש אלול. בחודש אלול אני לדוידי ודוידי לי, והקדוש ברוך הוא ממציא את עצמו, דרשו השם בהימוצוי, קראוהו בהיועיסוי קורוי, דורשים חזר, עשרת היום שבין הששון על יום הכיפורים. אנחנו צריכים להתקרב אל הקודש ברוך הוא. ואם לא יחשוב אם עושה, ובפרט בזמנים הקשים והנוראים שאנחנו שרויים בתוכם, כאשר יויש וירץ קדשנו במצב כל כך קשה, ועדיין נשפך דמם כמים. אני מקווה שזה לא נמאס לשמוע. אם זה כן נמאס לשמוע, זה באמת צריך להימאס. זה נמאס לכולנו, אבל מה לעשות? מה לעשות? אנחנו צריכים להתאמץ, ללמוד יותר, להתפלל יותר, להיות יותר טובים כדי שנזכה לרחמי שמיים. ויהי רוצן שבימי הרחמים והרוצן הבום עלינו לטויבו. וכוי נשאל, שנשכיל לנצל את הימים האלה, שנשכיל לנצל אותם לחשבון נפש, להיות יותר טובים, להרבות בתורה, להרבות בתפילה, להרבות במצווה שבין אדם לחברו, שאין כמוהם סגולה לעורר רחמי שמיים. והקדוש ברוך הוא ירחם עלינו כשאנחנו נעשה את הממץ הקטן, אני לדוידי, פיתחו לי פתח כחודוי של מחט, אז ידוידי לי בכפל כפליים, ואני אפתח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרונות עוברים בהם, כך מבטיח הקדוש ברוך הוא. ותמיד אני אומר, אם הקדוש ברוך הוא אומר אני אפתח לכם פסוחים שהגולויס וקרוינויס יעברו בהם, לא יהיו אלה עגלות וקרונות ריקים. הקדוש ברוך הוא לא מעביר עגלות וקרונות ריקים, אלה יהיו עגלות וקרונות שיהיו מלאים כל טוב, שפע אלוקה ממעל. עגלות וקרונות יהיו עמוסים עם בון החיה ומזוין רביכם, שפע וברכה והצלחה. שהקדוש ברוך ירחם עלינו, ולא ישום עוד שויד ושבר בחוצותינו. הקדוש ברוך הוא יזכנו בקרוב לשמוע לא רק כל שויפה של חודש אלול, לא רק כל שויפה של ראש השונה, אלא כל שויפה של משיח צדקנו. כנסוי ניס הורים תראו, וחזקוי השויפה תשמעו, כל מבצע ויומר, וביעז גוי על צדק במהרו ויומנו אמן.